אז פרשת פרשיות, סליחה, ניצבים וילך, ולא שם נלמד מדרש פרשת ניצבים, מדרש פרשת וילך בעזרת השם. טוב, שנת תפשין שלהי שנת תפשין א', שיעור האחרון השנה. כנראה שהשנה, לא, חלק מכם, אלי, כנראה אותך אני רואה פעם אחרונה השנה, אלא אם כן אנחנו נתראה עוד במשך הכמה ימים הללו. אבל שיעור שנה הבאה, שיעור היום חמישי הבא, אנחנו נהיה בלילה ולילה, ואחר כך זה ערב יום כיפור. באמת אתם חושבים שיהיה אפשר לקיים שיעור? כן, אלא אם כן אתם הולכים, לא יודע, קברי צדיקים, גלגולי שלג, לא יודע. יום חמישי הבא אנחנו נמצאים לפני מלך יושב על כיסא דין. חמישי אחר כך זה ערב יום כיפור. כן, ואז, לא, נגיד אולי אתם מתחילים את הסעודות. כתוב מי שאוכל בערב יום כיפור ונחשב שהוא מתענה יומיים, אז יש שנהגו, לא, באמת שנהגו לתענות, לאכול חמש סעודות, כנראה חמש תפילות
ביום, לא?
אם אתה מספיק חמש ביום, זה אשריך. אני מתחיל מהערב כדי שיחשב לי, כמו שמתחיל כל יום מהערב. אבל כתוב ביום, נכון, מי שמצליח לאכול חמש סעודות, אפשר כוח, כי צריך להיזהר מזה שלא יהיה ברכת המזון לבטלה, וכל הדברים צריך להיות נשים לב. אתה מתחיל מבטיק, אתה יכול להצליח. זה כן. טוב, אז יש לנו דבר שם שני מדרשים. בואו נפתח המדרש הראשון, פרשת ניצבים. צריך באמת להגיד תודה רבה לאתר הזה של ההקלטה. אני הכנתי את המדרש הראשון, ששמעתי, ועד ראיתם שלמדתי. שנה שעברה למדנו את מדרש, את סימן ב', עכשיו סימן ג'. אנחנו עסוקים במדרש בפסוק נפלא שיש בפרשה שלנו, מפורסם מאוד. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם, בואו נקרא את הפסוק נכון, נצטט אותו נכון כדי שלא נטעה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקי, לא בשמיים מלמור מי עלינו לשמיימה, נכון, ולא מעבר לימי. אז על זה רבו המפרשים, מהי המצווה הזאת? נכון? נוחים, אז דיברנו על זה בעצם בשנתיים האחרונות. פרק למד פסוק י' א', כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, לאמור מי עלינו לשמיים ויקחה לנו והשמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא, לאמור מי יבוא לנו אל עבר לים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. רש"י מפרש, קרוב אליך הדבר, התורה, וככה גם המדרש שלמדנו שנה שעברה, וגם ככה המדרש שלמד גם השנה. הרמב"ן מפורסם מדבר שזאת מצוות התשובה, וגם כן, וגם כשהוא תורש את זה על מה שהיה, יש איזשהו מהלך למה הוכיח שזה מניע של התשובה, כי לפני כן זה בעצם כל פרשת התשובה דורש סמוכים, ושבת עד השם לוקח ושמעת בקולו. פרשת התשובה זה פרשת ניצבים, אז הסמיכות הוא על המצווה הזאת, גם מה שזה בפיך ובלבבך, זה מתאים. והמדרש שלמדנו לפני שנתיים מפרש את זה על התפילה, בפייך ובלבבך, איזה עבודה שבלב זאת תפילה, ואיך מבטאים את התפילה? על ידי הפה. עכשיו המדרש שלנו, ללמוד את המפרשים על זה, זה נפלא. עכשיו בואו נראה איך המדרש מביא את זה על עניין של, בעצם זה דבר שהרי אנחנו נמצאים ביום האחרון, נכון? יום פטירתו של משה רבנו, ככה רשי, אתם ניצבים, רשי מביא את זה גם על פרשת וילך, אבל אתם ניצבים היום, מה מיוחד היום הזה? גם פה, אשר אנוכי מצווך היום. מה היום הזה? תגיד לי איזה יום זה. היום המיוחד הזה שלי, שבו אני נפטר מן העולם. זין באדר. היום שמלאו לו 120 שנה. משה רבנו בעצם אחרי כל הסקירה של כל ספר דברים, כמה זמן לקח לו לומר את זה? חודש. עשינו פעם חשבון. חודש או יותר?
חודש ושבעים?
לא זוכר. עשינו פעם חשבון, הוא מסיים את זה בזין באדר, אבל גם היה זה נקודת התחלה שרואים שמשם הוא התחיל במשך כמה זמן, יכול להיות חודש משהו, משבט, כן, אז זה חודש ומשהו, יכול להיות
חודש ושבע, אני חושב,
כן, יכול להיות. טוב, אז זה בעצם משהו סוקר את כל בעצם משנה התורה הזאת, שזה ספר דברים, ושונת לפני בני ישראל, לפני כניסה לארץ. יש פה חשיבות לחזרה לתורה, לא רק כתורה תיאורטית, מדעית, רוחנית, מושטת של דור המדבר, כוונה הדור שחי בתנאי מדבר, בתנאי ניסים, אלא הדור שעכשיו הולך לקיים אותה באופן ממשי בארץ. אז זהו, אין משה באר את התורה הזאת, צריך לבאר את התורה, גם שדרשו את זה 70 לשון, אבל דרשו אומר שהתורה עכשיו מתקבלת לאדם, שעכשיו איך מופיע אצל האדם. ככה בעצם גם, אז על פי היסוד שהמהר"ל מסביר את ההבדל בין דיברות ראשונות לבין דיברות שניות, זה אותם דיברות, סך הכל משה רבנו חוזר, אבל זה נאמר בצורה אחרת. אז הוא אומר שבספר שמות בפרשת יתרו זה מצד הנותן, בחומש דברים בפרשת התחנה זה מצד המקבל. אז זה בעצם כל הבחינה של משנה תורה, יש פה עיבוד שמשה רבנו אומר את כל חומש דברים מגרונו, שכינה מדבר מתוך גרונו. טוב, מה ההבדל מחומש דברים לבין ארבעת החומשים? דיברנו על זה כמה פעמים, גם למרות שזה משה רבנו אומר את זה מתוך גרונו, יש לזה מדרגה כמו כל ארבעת החומשים, אין לזה נפקמינות הלכתיות, אבל ודאי שיש הדרגה. מצד אחד, מה שנאמר מפי הקדוש ברוך הוא אינו דומה למה שנאמר מפי משה רבנו. מצד שני, זה בחינה יותר עמוקה, שכשהתורה מופיעה מגרונו של משה רבנו, אז התורה מגיעה לתכלית שלה. כי אז היא מופיעה מתוך האדם. לא עוד תורה של בשמיים, אלא תורה שמופיעה מתוך האדם. משה רבנו מסמל את עם ישראל בשיא שלמותו, הוא יכול לדבר תורה. מה שהוא מוציא מפיו זה תורה, ויש לזה מדרגה של תורה. אז גם אחת המצווה הזאת שאומרים, כי המצווה הזאת, משה רבינו אומר בתור חותך, תדעו שאתם שייכים למצווה. כל דבר שנפרש שמר, גם אם פרשנו את זה על תפילה, גם אם פרש את זה על תורה, גם אם פרש את זה על תשובה, מדובר על דבר שהוא כללי, כולל. תשובה קדמה לעולם, זה כל עניין התשובה, ברוך השם, בטח שמעתם על זה, עם פה הודעה חדשה, בגלל ראש השנה, מה העניין של התשובה? לכן הרמב"ן, בגלל הסמוכין, אבל אומר לכן זה מתאים, נגיד, המצווה בהי הידיעה. רש"י ועוד שאר מפרשים וגם מדרש אומר, אם מדברים על הכל בתור צוואה, אז רוצה לדבר כי המצווה, כל התורה כולה מונחת לפניך. והתפילה, לפי הדעה של המדרש, לא ראיתי אם זה מופיע, לא ראיתי את זה מזמן, אבל אם זה גם אחד הפרשנים מהתורה מביא את זה, גם הרבה מביאים את זה, תורה תשובה, זה בטח מה שקם תפילה. ודאי שגם אחד הפרשנים מביא את זה, ואם לא, זה כתוב במדרש, המדרש הראשון על פרשת ניצבים מביא שזה התפילה. על המצווה הזאת. שוב, הדבר שהוא כולל, תפילה זה בעצם עבודת האדם, דבר שמגיע מלמטה. אחרי שבא ואני מלמד אותך תורה, זה מה שנותן לאדם את הכוח להתפלל. קיבלי התורה, התפילה של האדם היא, מה הביטוי? מסיר אוזו משמע תורה, גם תפילתו תועבה. כשאדם בלי תורה, אז על מה הוא מתפלל? הכוח של התפילה זה לקחת את כל מה שיש בשכל ובדעה שלך, לעבד אותו שיכנס פנימה. אם הראש ריק, מה אתה מכנס פנימה? כל השטויות שלך זה תועבה. אז לכן צריך את התורה לפני התפילה. זה שם נאמר בגמרא חריפה שהיה אחד בשיעור, לא למעשה, אתם יכולים להגיד לי כשהגיע הזמן, אבל היה הרב שהעביר שיעור, אחד האמוראים אני חושב, ועד אחד האמוראים, תלמיד שלו, אמר לו, הגיע הזמן תפילה. קרא עליו את הפסוק, מסיר עוזו משמע תורה גם תפילתו תועבה. גמרא מסכת ברכות. מבהיל. טוב. והגודל של האמורה שיכול לשמוע תוכה כזאת, והגודל של הרב שיכול להגיד דבר כזה. שהגיע הזמן תפילה תגידו, כי גם אני לא התפללתי. אבל זה טוב שבהם, צריך לדעת שלומדים מדרש רבה וגם לתפילה זה קצת 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 בעייתי, כי צריך להתפלל מתוך הלכה פסוקה, מתוך דבר ברור. כשלומדים אמונה, לומדים דברים מוכניים והרעיון לא סגור, אז איפה הראש שלך נמצא בתפילה? לא, אל תגידו עכשיו בעסקים והכל, אנחנו נהיה קצת יותר את זה. הראש שלך נמצא בשיעור, בסדר? הרעיון עדיין לא שלם בתוך הראש. אתה יכול לרכז בתפילה. איך אתה יכול לעמוד לפני תפילה? לכן באמת עדיף קודם כל, לכן לפעמים אני לוקח עוד את הדקה הזאת, כדי לסגור את זה משהו, כדי שזה יהיה חתום. כי לפעמים, במיוחד גם עניינים רוחניים, שעסוקים במחשבות, אם לאדם לא סגור מחשבה, והוא ישן איתה ככה בלילה, יכול להיות שמביא אותו למחשבות לא טובות. כי זה לא ברור לו, יש לו ספקות, עולים לו שאלות. צריך שיהיה דבר סגור. לכן כתוב שם שיעמוד מתוך דבר הלכה פסוקה. ברור, חתרנו, סיימנו, זה הראש שלי שקט. כי אם לא, איפה הראש שלי יהיה? טוב, אלוואי, בעזרת השם, שמתוך זה יהיה הבעיה שלנו לפני התפילה. אז לכן אני משתדל, כן, לפחות קצת, שנחתום את הרעיון כדי שניגש לתפילה ככה. טוב, בוא ניגש למדרש. זה שאמר הכתוב. אני באמת שקראתי בהתחלה, עד שלא מגיעים לסוף, לא רואים שזה מדבר על הפרשה שלנו. אמרתי, מה זה קשור לפרשה בכלל? איזה... ואז בעצם גם דרך המפרשים, ואז אמרתי שמפרשים, שהמצווה הזאת, כי המצווה הזאת מדבר על התורה. ואז זה חשוב, כי משה רבין אומר, מצד אחד אני נותן לכם, מעביר לכם תורה כזאת גדולה, תורה כזאת נבדלת, תורה שהיא אלוקית, איך זה קשור אלינו? זה בעצם הקושיה הגדולה שיש. איך אתה רוצה שאנחנו? לא מעביר לים ולא בשמיים היא, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך או בלבבך לעשותו. כשמשה רבינו אומר דבר כזה, הוא לא אומר את זה על עצמו, הוא לא אומר אני מסוגל גם אתם מסוגלים, זה לא ככה. יש בזה משהו אמיתי, כי משה רבינו מסוגל, כל אחד מאיתנו יש בו את היכולת של משה מבחינה מסוימת. אבל משה רבינו אומר זה כצוואה לעם ישראל. התורה ירושה לכל אחד ואחד. פרקי אבות אומר, שלושה כתרים הם, כתר כהונה וכתר מלכות. וכתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, נקנים, כל אחד בעצם זה דבר שעובר בירושה. אבל כתר תורה מונח בצד. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. לצערנו הרב, כתר תורה מונח בצד. זה הכאב הגדול שיש. אוי לנו מאלבונה של תורה. זה הבת קול שיוצאת כל יום מהר סיני ואומרת, אוי להם לבריות מאלבונה של תורה. למה זה אלבונה של תורה? התורה יורדת, עוזבת, כתוב שזה נובלות של חוכמה של מעלה, עוזבת המלאכים, עוזבת העולם הרוחני, עוזבת הקדש ברוך הוא, יורדת אלינו ואתה שם אותה בארון, טפט. יפה, נכון? צריך ארון ספרים כזה, נחמד. אתה שם, לא יודע למה קצת ספרים בעצם, אם נשארים שם בארון, אני כדאי לקנות רק טפט כזה של ספרים, עם מה שאתה רוצה. זה עכשיו הקול הזה שיוצא מהר סיני, זה קול שיוצא. מי שומע אותו? אפשר לשמוע אותו? צריך אוזנם לשמוע קול כזה גם. זה קול שקיים וקורה, אוי לבריות מלבונה של תורה. זה שהתורה נעלבת, שמונחת בצד, שאין מי שדורש אותה, שמלמד אותה, אנחנו ניתן את הדין על הדבר הזה. כי הדבר מונח לפנינו. עכשיו תראו, למה זה בעצם דבר ש... עכשיו נלמד את הפסוק בצורה כזאת, לא כמו הקריאה של הפסוק לפי התורה הזה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקי. זה הפשט של הפסוק, נכון? לא נפלאת כלומר, דבר שהוא פלאי, מובדל, מופרש ממך. היא לא מופרשת ממך ולא רחוקה ממך. היא קרובה אליך. זה הפשט. דרשה, זה הדרש שלנו פה במדרש, קורא את זה ככה. לא נפלאת היא ממך. מה הכוונה? התורה היא לא, היא לא רחוקה, היא לא רחוקה. היא לא מובדלת. ואם כן, בגלל מי זה? בגללך. זה לא ש... כלומר, ככה לקרוא את זה. התורה, המצווה הזאת מעצמה, היא לא נפלט. ואם אתה נפגש עם התורה בצורה כזאת או במצב כזה שאתה רואה שהיא רחוקה ממך, סימן, תתלה את הבעיה במי? בך. ממך היא. ממך היא רחוקה. ממך היא נפלט. ככה המדרש הזה בא ואומר. בוא נראה את זה לפני עכשיו. זה שאמר הכתוב, פסוק במשלי, וככה הפרשים מפרשים, סליחה, את הפשט של הפסוק בדיוק כמו המדרש, כולם אומרים את זה. כבדלת זין. מה הפסוק אומר? רמות לאוויל חוכמות, פסיק, בשער לא יפתח פיו. ככה אומר שלמה המלך. שלמה המלך, כל פעם שדברים על חוכמה, זה המומחיות שלו. יש לו, איך זה נקרא, לא דוקטורט אפילו, פרופסור על החוכמה. נכון? הוא ידע את כל מה שקשור לחוכמה. הוא יכול לבוא להגיד. עכשיו, מה זה המילה רמות? המילה רמות זה הקושי שנתקשו על כל המפרשים. מה זה המילה הזאת רמות? אז רש"י, הם מגיעים לאותה תוצאה. יש פה, אם זה היה דבר שהוא מרומה ממך, נבדל, אז א' פה תקוע. א' פה, לכן המפרשים שאומרים שהדבר הוא רחוק, נבדל, מרומם, אומרים וא', איך אומרים? א', כמו אותיות היביד, זה אותיות, כאילו, א' שקטה. אבל יש מי שאומר, רש"י מביא את זה גם אחד המפרשים, אולי אפילו המדרש... לא מביא את זה, אבל הפרשים אומרים, מה זה רמות? אבן יקרה שאינה מצויה, כמו יהלום, כמו מרגלית, דבר שהוא נדיר, הוא לא מצוי, הוא רחוק ממך. אדם רוצה להשיג את זה אבן יקרה, אין לו את האפשרות להשיג את זה. אז לאוויל, שזה האדם הטיפש, הכסיל, החוכמות הם כמו אבן יקרה, דבר שהוא בלתי ניתן להשגה. ובשער לא יפתח פיו, שער זה מקום של חכמים. ועלתה שערה, תן לך בשעריך, שער זה ביטול איפה שושבים הסנדרין חכמים, אז הוא לא יכול להיות שייך אליהם כי הוא חושב שזה כמו אבן יקרה. בואו נראה במדרש שתי דעות. אני צריך את העזרה שלכם בתורה, צריך את העזרה שלכם בלבאר את המחלוקת בין רבי תנחומה לבין רבנן. בכבוד, בכבוד אמנון, בוא תנסה, יאללה, מדרש סוף שנה, כוח של סוף שנה. רמות להביל חוכמות, בשער לא יפתח פיו. מהו רמות לגיל חוכמות? אומר רבי תנחומה, זה אותו רבי תנחומה של מדרש תנחומה. הטיפש הזה, זה הביל חריף מאוד, רבותיי. אם לא, אני, אם לא הייתי עומד לכם עם ראשון, אני חשבתי לא ללמוד את המדרש הזה. לא נעים לקרוא את המדרש הזה למי שלא לומד גמרא. בסדר? אלי, אתה לומד גמרא, נכון? אתה שייך, בסדר. אתה לא בקבוצה הזאת של הטיפש הזה, נכנס לבית הכנסת. והוא רואה אותן. לא מדובר פה על בית מדרש אפילו. תשימו לב, לא מדובר פה על ישיבה. בית כנסת. סתם יהודי, זה יהודי שלומד גמרא. ככה ביטוי של היהודי, יהודי התלמודי. חצי בית כנסת, מה היהודים עושים? אין עיתונים בצרפתית, אין עלונים. לומדים גמרא. דרגה, דרגה. תראה, זה שהם שם ולא פה, זה כבר דרגה. זה התקדמות, אתה מבין? אתה רואה כבר מצב אידיאלי. אתה צריך לדעת מאיפה זה מגיע. מגיע המצב שבית כנסת היה בפנים. עלונים, בצרפתית, העיתונים, נכון? עכשיו זה שזה בחוץ, זה התקדמות. לפחות הוא מגדיר את זה בתור עיתון, ולא אלון תורה שהוא עיתון. זה עדיף. ככה זה מוגדר מראש ככה. טוב, אז בבית הכנסת, מה עושים היהודים? לומדים. לומדים גמרא. אז הטיפש הזה נכנס לבית הכנסת, והוא רואה אותם שנוסעים ונותנים בתלמוד. נוסעים ו... טוב, בואי תגיד עוד הערה, אבל לא...
תלמוד. זה תלמוד?
כן.
תמיד?
תלמוד. תלמוד, הבירור שלו זה לא... בוא נגיד ככה, בוא נסביר. מה זה תלמוד? מה זה גמרא? הרי אם כתוב את זה, רבי תנחום יכול להיות שזה עניין של התנאים. במשנה כתוב שתלמוד... במשנה פרקי אבות כתוב... שב-48 מעלות שהתורה נקנית בהם, אחד מהם זה בתלמוד. אבל לא מדי, זה משנה, איך המשנה מדברת על גמרא, גמרא זה אחרי, נכון? מה כתוב שם בתלמוד? טעמי המשנה. כלומר, כל המהות של הגמרא זה לברר ולהתאים מה היא כוונת המשנה. זה בעצם, לכן בבית הגמרא תעשה משהו בנויה לפרש את המשנה. התמיד תלמוד זה בירור טעם הלימוד. זה הכוונת תלמוד.
למה אפשר את התלמוד להרחיב את זה לדברים שהם נגזרות של התלמוד? כמו הלכה פסוקה, כמו...
הלכה פסוקה אין נותנים.
שולחן ערוך.
כי זה לא נושאים ונותנים. אתה לא מברר טעם. אתה אומר, אמור לי מה חובתי ועשנה. זה לא בירור. תלמוד זה אומר שהשכל של האדם הישראלי עוסק בלברר מה שאני נמצא לפניו. הראשון, כלומר, המשנה, כל התפקיד של התורה שבעל פה, זה לברר את התורה שבכתב. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ירדו יחדיו. אבל מה זה תורה שבעל פה? זו תורה שעברה בעצם בעל פה ולא עוברת בכתב. כתב זה מה שכתוב מעד המכתב האלוקי, זה ה-24 ספרים. זה מה שקיים לפנינו. כל התורה שבעל פה, זה התורה איך שהיא מתבררת בתוך עם ישראל לדורותיו. 24 ספרים. 5 תורה. יושע השופטים. תנ"ך. 24 ספרים. למה? לא ספרת את זה?
שקיבלת בצבא.
על מה שאמרת, אני נסיר. כן? אז כל העניין של התלמוד, זה חשוב, כי העניין התלמוד זה דבר שכשאדם לומד, הוא כל הזמן בעצם עניין שבעצם הוא מברר את הטעם, כדי שהשיח לא יהיה במדרגה, לא שהשיח לא יהיה, שהשיח שלו יעסוק ולהבין במה שניכר לפניו. כל מה שאדם מברר ולומד, הוא נעשה בעניין של תלמוד. הרב צבודה שם עושה ביאור קצת... הפילולוגי על הלשון, לא כתוב שם לימוד, כתוב תלמוד, ושם הוא מברר שרואים שיש, אני רוצה, לא זוכר את הדוגמה, אני אראה את זה בפנים, אני אתאר לכם בפנים איך עושה. הוא מביא עוד דוגמאות של מילים, מה התפקיד של התף.
עכשיו הוא אומר בתלמוד, אז זה ברור שזה בגמרא.
לא
שום בתלמוד, לא רשום נושאים
נותנים
בלימוד.
לא, תלמוד מה הכוונה? הוא בירור אותה מהמשנה. רבי תנחומה, אני לא בטוח שהוא היה מורה. אני לא יודע אם הוא היה מורה או תנא. אבל זה לא מפריע לי. גם אם הוא היה תנא, זה לא משנה. תלמוד היה גם בזמן התנאים. כשישבו התנאים ובירו ביניהם את תנאי המשנה, זה תלמוד. בגמרא כתוב שמי שלומד, פוסק הלכה ממשנה, הרי זה מבלה עולם. למה? כי התנאים, עוד פעם יש הבדל. המילה תנא משמשת לשני מושגים. אנחנו רוצים לדבר הרבה פעמים בשיעור. תנא זה לא, זה בעצם היה ככה, שני תפקידים. היה תנא, שהתפקיד שלו היה כמו, עכשיו אני יכול להגיד את זה בביטוי, במשל יומי, דיסק און קי.
מישהו שזוכר ואומר את זה.
לכן אמרתי במשל מובן יותר לכם מאשר לי, נכון? והוא, יש לו כוח זיכרון עצום, הוא קולט משניות. למה? כי זה בעל פה. אז הוא צריך מישהו לזכור את זה. הוא יש לו כוח זיכרון עצום, בולע, 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 משניות, משניות, משניות. בלי, כלומר, בלי שכל. כלומר, שולפים ממנו. תגיד לי, הוא שאמר משנה, וזה, תגיד, שישר שולף את המשנה. אבל זה לא שהוא יודע לבאר את המשנה. והיו את חכמי המשנה. זה מי שאנחנו רואים בתוך המשניות עצמם. הם אלו שאמרו את החוכמה הזאת. אז באו הם הורים, שהם דור אחרי זה, והם צריכים לברר מה שנאמר שם. למה? כי תמיד שמתרחקים מהמקור יש הרבה ספקות. צריכים לדעת מה הוא אמר. כשהתנא אמר את דבריו, חכם של המשנה, כשהוא אמר את דבריו, זה היה מובן. מובן הוא אמר. פשוט הכל. אתה מתרחק? ספקות. לא ברור. אולי ככה? אולי ככה? אולי זאת הסברה שלו? אולי זה הטעם שלו? זה הגמר שלפנינו. אם אתה פוסק הלכה ממשנה, אתה לא מבין מה הטעם שלה. אתה מבלה את העולם, מבלה מלשון בלי. כן? כשעושים את זה במשהו יפה, שופך על זה מים, הרסת את זה. זה נקרא לבלות את העולם. לא, שלא ביל... אולי גם בילויים זה ככה, אבל זה הכוונה שאתה מבלה. הפירוש בעברית זה כמו בלעים, כמו בגד בלי. כן, זה כאן מבלה את העולם. אז בגלל שאתה פוסק במשנה, זה לא הלכה מבוררת. זה הלכה כשהיא נאמרה, כשהם אמרו אותה, להם זה מבורר, אבל לנו, אנחנו לא מבינים מה הטעם. אז לכן חייבת הגמרא. הגמרא היא באה ועסוקה בלברר את הטעם של הדבר. ובמילה תלמוד זה בעצם כל פעם לעסוק בלברר ולהעמיק ולהבין ולהתאים את הדבר הנלמד, ולא לשאיר את התורה כדבר גלום, חומר גלם, בלי הפיתוח שלו. אז התלמוד זה בעצם הפיתוח של הדבר הנלמד. ככה לומדים.
אתה מגדיר חומר גלם את המשנה?
כן. החומר גלם...
זה לא תלמוד.
אלא, השאלה, איך הוא לומד את המשנה? אם הוא קורא משניות, רבותי, אל תכנסו את עכשיו לקטע של טוב לנשמה, טוב לזה, טוב לזה, גרסה. אם הוא עושה את זה מול לקרוא עיתון ידיעות אחרונות, נפלא, גם מול לא יודע מה. כי לדעי יש פה אותיות מחכימות, זה קודש. השאלה הזאת, אתה רוצה להגיד את זה, עכשיו הוא לומד? הוא עסוק בעבודת הלימוד. כשאדם מתפלל, הוא צריך להתפלל, נכון? הוא לא צריך לעבור דפים. להתפלל, אז עבודה שבלב. כשאדם לא צריך לעבוד עבודה שבשכל. לא יכול להיות שמספרים, הראש עובד ככה, מחשבן, 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 הכל מגיע לגמרא. בואו נעשה את זה ככה, מעבר ככה, על הדף, נחמד, נקרא אותיות מחכימות, ואני אצא עם זה עם הרגשה טובה. לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות שהתפארת של האדם, הצלם אלוקים שבאדם, כשהוא מגיע לתורה, הוא פתאום מתבטל. איפה כל ה-IQ שלך נעלם? הלימוד זה אומר שבעצם כל החלק של הדעת שבי, מתעסק עכשיו עם החוכמה. זה התלמיד חכם. חכם זה ביטוי ספרדי, אבל אנחנו קוראים לדם תלמיד חכם, כי תלמיד הוא תלמיד. הוא תלמיד של החוכמה, הוא שואף אל החוכמה כל הזמן. אז שאדם לומד, גם משניות אפשר ללמוד בצורה כזאת. אפשר ללמוד משניות כמו גמרא. ממש ממש לברר את הטעם, אז אתה עושה גמרא. אתה מבין, כשאתה מברר מה הטעם, מה הסברה, אתה בעצם כאילו גמרא של המשנה. אז לכן אומר, יש איך ללמוד, יש לקרוא משניות, ויש ללמוד משניות. אם לומדים משניות בצורה טובה, זה החלק של הגמרא אתה עושה. איך אתה עושה את המשנה הכי טוב? תלמד על ידי המורים. המורים למדו את המשנה. תלמד על ידם. אתה עומד גמרא. אין להם שמדו את המשנה. טוב. על הטיפש הזה נכנס לבית הכנסת. והוא רואה אותם שנושאים ונותנים בתלמוד. והוא אינו יודע מה הם אומרים. מצב לצערנו הרב קיים. הוא מתבייש. הלוואי וזה יהיה קיים. זה כבר מדרגה. הוא מתבייש, לפחות גם זה יהיה טוב. יש כאלה שבכלל לא מזיז להם. שנאמר, בשער, מה זה עכשיו הפירוש של השער? בית הכנסת, הוא מקום שבו נמצא החוכמה. בסדר? תמיד הביטוי של החוכמה. בשער לא יפתח פיו, ואין שער אלא סנהדרין, דכתיב, ואל תעייבינתו השערה אלא זקנים. אז מה הפירוש לפי רבי תנחומה? קודם כל נגיד מה אומר, אחרי זה אני רוצה שתעברו להגיד מה ההבדל בין זה לבין הפירוש הבא שנקרא. אז מה זה רמות להביל חוכמות בשער לא יפתח פיו? מה הבעיה? שהטיפש נכנס למקום שלומדים חוכמה, והוא מתבייש שהוא לא יודע מה לומדים, הוא לא יודע איך ללמוד, הוא לא מרגיש שהוא יכול להיות שייך ללימוד הזה. אני בכוונה לא יודע להגדיר את זה, כי אני רוצה לראות מה ההבדל בזה לבין הפירוש הבא. כלכור זה נראה אותו דבר. דבר אחר, רבנן אמרי דה חכמים, הטיפש הזה נכנס לבית הכנסת, וראו אותם שהם עוסקים בתורה, אז יכולת אולי רק שזה הפירוש. יכול להיות שבאמת מה שרבנן אולי זה לא שהם חולקים הרבי תנחומה בפירוש של הפסוק מצד זה שהטיפש לא קשור לגמרא, אלא בכלל לכל העניין של התורה, עוסקים בתורה, כל דבר שעוסקים בתורה, כל חלק של התורה. אז הטיפש הוא נפגש, הוא רואה שאנשים שעוסקים בתורה בכל דבר, ולא דווקא בתלמוד אולי, והוא אומר להם, איך אדם למד תורה תחילה? עם הארץ גמור. אז הוא שואל, פחות יש לו את השאלה, הוא לא מתבייש. הוא שואל, טוב, איך לומדים? מאיך מתחילים ללמוד? אז הם עונים לו. אומרים לו, בתחילה קורה במגילה. מה זה המגילה? מדובר פה עכשיו, הוא לא יודע לקרוא כלום, כן? אנלפבית. אז מגילה, אחד המפרשים אומר שזה בכלל פשט מגילה, חמשת המגילות, שזה יותר קל ללמוד מהם. אבל יש שמפרשים, כיוון שהוא עוד לא יודע לקרוא בכלל, אז בזמנם היו למלמדים טבלאות של אותיות, וככה הם למדים, כמו שהם למדים את התינוקות של בית רבן, לקרוא א' קמץ א', אז יש לו טבלה עם זה, וכתוב, תראו אחד המפרשים, תראו את זה בפירוש במגילה בעץ יוסף. א' ב' כתובה על טבלה, כן, כמו איזה דף כזה מעץ, פשוטה כמגילה, או פירושו, שהיו למלמדים בימים הם מגילות קטנות, כוללות אלפה ביתה, עם חינוך הקריאה, כוונה לפי עם הניקוד, וסיפורים ומשלים קלים לחנך בהם את הילדים. זה בעצם ספר קריאה לחידר, זה בעצם המגילה. אז ככה אומרים לו, קודם כל תלמד לקרוא מקרא, אחר כך תורה בספר. פה זה מביא אותם להבין שהמגילה זה לא ספר, בסדר? לכן יש פרשו את זה בצורה הזאת. ואחר כך בספר, ואחר כך בנביאים, ואחר כך בכתובים, משהו גומר המקרא, שונה את התלמוד. פה אתה יכול להגיד שהשונה את התלמוד זה כבר כל החלק מהמשנה ומעלה. שרואה לי? כי אחרי המקרא מגיע בעצם החלק של תורה שבעל פה. שונה את התלמוד, ואחר כך בהלכות, סדר גם מובן פה? קודם שונה בתלמוד, אחרי זה בהלכות. טוב, זה לא נפקרן ללימוד המעשי שלכם, מה ללמוד. זה הכוונה, שהסדר הלימוד שלך זה קודם כל אתה לומד, אתה קודם כל מבין את הטעמים, ואז אתה יודע לפסוק הלכות. זה הכוונה. ואחר כך באגדות. טוב, אפשר להגיד שההלכה, זה באמת אולי החלק של הגמרא. הרבה פעמים העניין של הלכה והגדה, זה החלק של ההלכה, זה החלק של הנגלה של הגמרא, של הפסיקת ההלכה, והחלק של האגדה זה החלק היותר הנסתר, יותר רוחני שיש בגמרא. אז בוא נגיד שהשונה בתלמוד זה החלק של המשנה.
בגמרא או בהלכה?
שוב?
בגמרא או בהלכה?
בגמרא, יש שני חלקים. בתוך הגמרא יש שני חלקים. יש החלק של ההלכה שבגמרא, שזה כל הצד הנגלה, ויש החלק של האגדתות. הסיפורים או המאמרי חזל שבגמרא, זה החלק של הצד הרוחני יותר של הגמרא, יותר הפנימי. אז זה אחרי שהם סידרו לו את כל הסדר הלימוד, כיוון ששומע כך, אומר בליבו, מתי אני למד את כל זאת? וחוזר מן השער, ובשער לא יפתח פי, הוא לא רוצה לפתוח את הפה, הוא מרגיש שהוא לא שייך, זה רחוק ממנו, הוא לא מסוגל, איך אפשר לעשות את זה בגיל כזה? אז עוזב את הכל.
לא מסוגל את ההתחלה, אתה מתכוון את המקרה?
מההתחלה.
הכל.
הוא אומר, אם את כל זה צריך לעשות, הרי הוא שאל, תכלס.
הוא
אומר,
עכשיו אני עכשיו בשלב הראשון בסולם, הוא אומר.
עוד לפני השלב הראשון, אנחנו נפלו. אבל הוא שואל, מה הוא שואל? הוא שואל, אני רוצה להגיע לתורה. מה צריך את כל זה כדי להגיע לשם? אני רציתי אינסטנט.
הוא
רוצה להגיע לתורה. הוא רואה אותם עוסקים בתורה.
תורה זה משהו כללי.
הכל. הוא רוצה להיות לדעת איך עוסקים בתורה. לדעת לפתוח ספר, ללמוד את התורה, לפניו, איך עושים את זה. הוא לא ישר מתבייש, יש חודש הראשון, אני לא יודע, לכן הוא אומר, בואו אחרי זה אולי קצת נלבן, מה רבי תנחום אמר ומה רבנן אמרו. האם יש הבדל ביניהם? האם רק הבדל בין תלמוד לבין תורה? או שיש פה הבדל ביחס ולהבדיל אולי מה המניעה שיש לפי רבי תנחומה ולפי רבנן. יכול להיות שיש פה בחינה מסוימת חברים שזה מצד באמת שהתורה היא רחוקה במפגש הראשון של אדם עם התורה, זה נראה של דבר, הוא רחוק ממך. המושג, כוונה הדבר הנלמד, הוא דבר שהוא לא נתפס. ויש פעמים שהבעיה היא מצד המשיג, האדם הוא קצר הבנה. אז הוא חוזר מן השער, ובשער לא יפתח פיו. אמר רבי ינאי, יש פה משל, בוא נראה. אמר רבי ינאי, למה הדבר דומה? לכיכר שהיה תלוי באוויר. כיכר, האם זה אבן נקרה, או דבר שנמצא למעלה. אני לא רואה דווקא, המשל, הוא יותר בא להגיד, איך אפשר להשיג דבר כזה. באמת לא ראיתי שהמפרשים מה זה הכיכר. אם זה בעברית פשוטה, אז כיכר הלחם. מעניין. טוב, צריך באמת
משקל, לא?
כמו שאומרים במנורה, כולה כיכר זהב. כן, אבל אז מה זה כיכר תלוי? כי גם במשל עצמו לא רואים שזה משהו ש... גם כיכר הלחם, צריך, רוצים להגיע לכיכר הלחם, בואו נראה את המשל. למה הדבר דומה? לכיכר שהיה תלוי באוויר. טיפש אומר, כמה פעמים כתוב טיפש במשל הזה, במדרש, טיפש אומר, מי יוכל להביאו? לא, זה לא לחינם כתוב כאן טיפש. יש, אפשר להגיד שיש פה, יש אדם שבאמת הוא מנוע כי הוא שוטה. שיש בעברית שוטה. מה לעשות? הוא נולד ככה. זה באמת מניעה. טיפש זה בחירה להיות כזאת. זה בחירה להישאר לא חכם. כיכר שהיה תלוי באוויר, וטיפש אומר, מי יוכל להביאו? מי יכול להגיע עד לשם? הוא ישר מתייאש. הוא לא בעצם ישר חושב ומפעיל את האפשרות, רק רגע, אולי יש אפשרות להשיג את הדבר. אז הפיקח אומר, לא, אחד, זה תלה אותו. כלומר, איך הכיכר הגיע לשם? מישהו שם את זה למעלה, סימן שאפשר להגיע, לא קל להגיע, לא פשוט. אבל אם עשו את זה, סימן של הדבר אפשרי. בוא ננסה. מביא סולם או קנה ומוריד אותו. טוב, במשל זה נשמע קל מאוד. הנמשל יותר קשה. כך התורה. כך כל מישהו טיפש אומר, מתי יקרא את כל התורה? ומישהו פיקח מה הוא עושה. שונה פרק אחד בכל יום ויום, עד שמסיים את כל התורה כולה. אמר הקדוש ברוך הוא, על ידי משה רבנו, לא נפלאתי. אני אומר לך את זה. כלומר, המדרש קורא את הפסוק כאילו פעמיים. אני אומר לך, אני נתתי את התורה, הורדתי אותה מהר סיני לארץ. נתתי אותה לכם. אני אומר לך שהתורה לא נפלאת ממך. היא לא רחוקה, היא נראית ככה. זה לא נכון. זה רק נראה ככה כי מצד עצמה הדבר הזה נבדל ממך. אבל האמת היא שאתה מסוגל להגיע אליה. ואם אתה לא הצלחת, ואם נפלאתי, אם היא רחוקה ממך בכל זאת, ממך, לא ממני. כלומר, זה לא שאני מנעתי את התורה ממך ונתתי את התורה בצורה כזאת כמו אוצר בלום סגור שאי אפשר להגיע אליו. זה אוצר, אבל זה אוצר שאתה מסוגל להגיע אליו. ואם לא הגעת אליו, אתה לא השקעת. שאין אתה עסוק בה, הווי כי המצווה הזאת תוכחה כזאת לפני ראש השנה, מי יעמוד בזה?
ואם
נפלט
אי, אתה טיפש.
מה זה
הביקי
המצווה הזאת?
נכון, לכן אומר, עכשיו אומר שהטיפש זה בחירי. זה לא שוטה. אתה בחירי? אם אתה חושב שהתורה לא לך, יש לך פה הגדרה מה אתה. לא אתה, מה האדם שחושב ככה? מה אתה אומר לי, סליחה?
מה זה הביקי המצווה הזאת?
לכן המדרש הזה אומר, מדבר, וכי המצווה הזאת אשר אנוכי בצמחה לא חוקה ממך ולא הפלטי. המדרש הזה בא לבר את העניין של המצווה הזאת. תמיד כפה, או בהתחלה או בסיום הוא בא ואומר על מה, על מה המדרש. אז מה אנחנו אומרים, איך אנחנו מבררים? בואו נתפרשים קצת על העניין הזה של המשל. הם מדברים יותר על העניין שהתורה היא דבר שצריך להשקיע בה כדי להשיג אותה, אבל ודאי שהמסר הוא הנמושה זה תוכחה, אבל תוכחה שהיא כמו כמו בעצם נתינת מוטיבציה. אנחנו עומדים לפני ראש השנה, עומדים לפני פטירת משה רבנו, ממש. זה הצוואה של משה רבנו. אל תשימו את התורה בארון. אל תחשבו שהתורה גנוזה ממכם. התורה נתונה לכם. זה אולי הלב של הצוואה שבו. כל נפשו הוא מסע בשביל שהתורה תינתן לישראל. מסירות נפש גמורה לחלוטין, 40 יום לא אכל ולא שתה. ישב שם ונלחם עם המלאכים כדי שהתורה תהיה שייכת לארץ. זה מאבק לא פשוט, זה לא מאבק של, זה מאבק שמי שיותר מתגבר בכוח. זה בעצם להוכיח שהמציאות מסוגלת שהתורה תופיע בה. ואם הוא כבר נותן את התורה, אז זה הדבר הכי, כלומר ההוכחה הכי גדולה, שהתורה יכולה להופיע בתוך העולם הזה, בתוך המציאות. אחרת הקודם יכול לנתן את התורה. זה צער לתורה. התורה נקנית ותהיה אצלו המון. מה זה המון? שהקדוש ברוך הוא היה משתעשע בתורה, זה היה חלק ממנו, זה דבר שהוא. כשאנחנו עוסקים בתורה, זו הזכות שלנו כי יכול לעסוק בחוכמת המלך, וכמעט אפשר לומר, בלי זה, אנחנו נוגעים במלך. אז יש שתי בחינות. זה שהתורה, באופן המפגש הראשוני שלנו עם הדבר, זה נראה נבדל, רחוק, בלתי ניתן להשגה, כי זה נכון, כי מצד עצמו זה מגיע, בוא נאמר, מצד עצמו זה מגיע מתוך עולם גדול. והאדם, איפשהו במדרגה התחלתית שבו, הוא באמת רחוק מהתורה. אז יש פה שני כתבות, יש פה שתי עולמות שונים. העולם, האדם, הגוף זה הדבר שיותר שולט בו. הצד הבהמי, הצד הנמוך, הגס, זה לא שייך לתורה. אדם שהוא גס, אדם שהוא בלי מידות, אדם שהוא בלי הכנה נכונה לתורה, מעולם לא יגיע לתורה, אפילו שהוא לומד תורה ונראה כלומד תורה. תורה זה לא דפי גמרא או חמור נושא ספרים. לא זה. תורה זה אומר שאדם בחייו חי את על פי החוכמה האלוקית. והוא מסוגל את זה. זה החידוש. זה מה שאומר משה רבנו. אל תחשוב שהיא רחוקה. ואם זה, זה ממך. למה? אתה לא השתדלת. הנה אני הולך כל יום שהוא גמרא וכל שיעור אני יודע, הוא מדבר והוא לא יודע מה הוא מדבר ואני זה ושובר את הראש ולא מצליח. מה אני אומר על זה? אני משתדל לדבר, עתידה בסדר יהיה טוב, אבל עכשיו תסכימו להיות קצת יותר בוטה, נכון? אז מה? מה אתה חושב שזה אינסטנט? אדם שחושב שדברים באים באינסטנט לא עשיג כלום. לא יגעת ומצאת? מה המשך? אל תאמין, זה לא אמיתי. רק אם יגעת ואז מצאת, תאמין. היגיעה של האדם היא בעצם שבירה של כל המונעים שבאמת מבדילים בינינו לבין הדבר הנבדל, רק אז הוא יכול להיות קשור אל החוכמה. יש באדם את הערבוב הזה שמונע ממנו להיות שייך לחוכמה באופן פשוט טבעי. אבנותיכם יבדילו ביני וביניכם, עצם יתנו מתוך גוף. אבל ככל שאדם יותר מתעלה, יותר משקיע, יותר מסור את הנפש, הבא להיטהר, מסייעים בידו, פותחים לו פתחי חוכמה. תורה מחכימת פתי. האדם שבהתחלה היה פתי לא מבין כלום, לומד תורה, נפתח הכל. יש אומרים את זה בשם הסבתא של רב צבי יהודה, משהו קורה, ממש... כל המבטל תורה מעוני, כל המקיים תורה מעוני סופו לכמה מאושר, וכל המבטל תורה מאושר סופו לכמה מעוני. הפשט הוא כולם מדברים כסף וכולי וכולי. היא אומרת, מכניסה מילה אחת במשנה הזאת, כל המקיים את התורה מעוני של דעת סופו לקיימה באושר של דעת, כל המבטל את התורה מאושר של דעת סופו לקיימה בעוני. אדם נכנס לתורה ושמספרים על הרבה גדולי ישראל, גדולי ענקי האומה, שכשהתחילו את הלימוד שלהם היו במילה הזה אטומים, פשוט אטומים, כלום לא הבינו. הרמב״ם, הנשיא מוולוז'ין, רבי עקיבא, מי לא מכיר רבי עקיבא? בגיל 40 אנלפבית, לא יודע לקרוא. בגיל 40 אחרי זאת כל התורה שבעל פה עומדת על גביו. הנשיא מוולוז'ין, סיפורים שאבא שלו היה בוכה, כלום, לא קלט כלום, אטום. כמעט אפשר להגיד, כאילו, לא נכנס שום דבר. נעשה את הנפש, הכל, התפללו עליו, הרב שלו הזה גם התפלל עליו, התענה עליו אפילו, תעניות. נפתח תלמודו. הדבר הזה נתון לנו, מי שרואה מניעה, אין מניעה. רבותיי, אין מניעה להיות, לא אמרתי עוד פעם, יש עניין של לא עכשיו באיזה עולם אתה שייך, אם אתה אנשי הרוח, אנשי המעשה, אבל כל יהודי צריך להיות קשור לתלמוד, לתורה. אין דבר כזה שמונע ממך. טוב, אני עוד אמרנו גם בחיית הזמן, אולי כמה את המפרשים כאן רוצה לראות את המדרש הבא. אני אומר, לא הצלחנו לעמוד כל כך על ההבדל בין רבנן לבין רבי תנחומה. למה יש בדיוק מחלוקת? אולי זה לא מחלוקת, למה זה דבר אחר? יכול להיות שאתם אומרים את אותו עניין. אז אמרנו, אולי זה יכול להיות שיש הבדל קטן מצד, שהוא מדבר מצד שהוא נפגש עם משהו שהוא לא מבין אותו בכלל, אז אין שום קשר מצד האדם. והמדרש השני לכאורה מראה שיש דרך ארוכה להגיע לתורה, זה נראה כאילו דבר מאוד מאוד רחוק ממך, ובסוף הדבר שבעצם זה לא רחוק, זה קשה להגיע, זה רחוק, אבל אתה יכול להגיע בעצם. בוא נראה, אומר העץ יוסף, צריך לקרוא את זה קצת מהר, ואחרי זה גם את הליקוטים. העץ יוסף אומר ככה, אומר בליבו, יש לכם את זה בסוגריים? כן? לא, זה שם מוכר, רבי פנחס. בדף הזה, כן, בדף הראשון. אומר בליבו, אם אתה אני לומד כל זאת, מפרש. רמות, יש לך את זה? בוא תראה, באמצע צף זה הפירוש הימני. כן, כמו רשי, נסתכל שם בערך באמצע עמוד, כתוב אומר בליבו. עוד קצת, עוד קצת למעלה, עוד קצת למעלה, אתה רואה אומר בליבו? אומר בליבו, אם אתה אני לומד כל זאת, בסוגריים כאלה זה כתוב. כן. מפרש רמות. מין אבן יקרה שאינה מצויה כמו רמות וגביש. כלומר, כל חוכמה דומה לכסיל כאבן יקרה. לומר, איך אעסוק בתורה? מתי תעלה בידי? אבל החכם שונה היום מעט ולמחר מעט. וזה אמר המשל, כיכר שהיה תלוי וכו', לא אחד וכו', שונה פרק אחד היום, פרק מחר, ובסוף קולט כל התורה. והנמשל, על השגת התורה, שבלתי הלימוד מעט מעט, אי אפשר להשיגה בשום אופן, אין דבר כזה אינסטנט עם התורה. זה כישוף, מי שככה לומד את התורה כזה מהר. שהוא נעלה בשכלו, אך אחר שהרגיל בה מעט מעט, אז ייכנס בליבו, ונקשר הפרטים כולם, ויוצא הכלל מהם, עד יעלה אל השגה רמה. זה הדרך. אי אפשר בבת אחת לתפוס את הכל, זה אלוקי. אבל אם אתה לומד פרט ועוד פרט ועוד פרט, אז מתוך חיבור של הפרטים, אתה מתחיל ליצור לעת עצמך כללים, שנותנים לך בעצם כלים, את ההשגה, את הכיוון, מה העניינה של התורה. ופיקח אומר, החכם אומר, כמו שזה היה מגיע ויכול לעלות, על ידי סולם, הוא מפרש למה זה סולם. דרגה אחר דרגה ולא הרבה פסיעה אחת, כך אינה גם אנוכי, וכן הדמיון בתלמיד חכם עצמו. איך נעשה תלמיד חכם? שלמד מעט מעט וכן עשה גם אני. ואם נפלאתי, ממך, ממך. פירוש מסיבתך שאתה עצל התייגע בהם היטב. ואחי דרישקה, לא נפלאתי. כלומר מצד התורה, היא לא נפלאת. ואם היא כן נפלאת, אם יצא שהתורה כן נמדלת, ממך מסיבתך. כמו שדרשו, כי לא דבר ריק הוא מכם. גם את זה אפשר לחייל. ואם ריק, פסיק, הוא מכם. למה שאינתם יודעים לדרוש בשעה שאינתם יגיעים בו? תבואו לליקוטים, זה נמצא בצד שמאל. תראו שם. רמות, מלשון את רוממות, ואחד, ואלף נוסף, לכן אינו לומדה, כי רם הוא משכלו. ועל כן בשער, שדמושב החכמים, לא יפתח פיו. איך אדם לומד תורה, למה? כי הבלתי יודע ורגיל בה, ידמה כי אי אפשר להגיע עדיה. זה הטיפשות. הוא לא רגיל בזה, אז הוא נראה רחוק. בא הפיקח שיתרווה בתורה, אומר נכון, זה קשה, אבל אפשר להשיג את זה. לכיכר, הנה המשל. בזה המשל הורה לנו, שיש דבר. שאם לא יהיה נמצא דבר אחר העוזר לו, אז הוא בלתי אפשר להשיגו בשום אופן, מצד רוממותו ומקומו. יש דברים שבאמת, זה מנוע מאדם להשיג. כמו למשל, תורת הנסתר. זה דבר שהוא מנוע מאיתנו. רק יחידי סגולה מסוגלים להגיע לזה. לא לחינם, זה נקרא נסתר. אבל שאר התורה, היא נגלית. אז הנגלית זה אליך, הנסתר זה למי שיכול להגיע לנסתר. אך אם ימצא סיבה קטנה, אז יקל לו, והנמשל על השגת התורה, שבלתי הלימוד מעט מעט, היא אפשר להשיגה בשום אופן, שהוא נעלה משכלו. אך אחר שהרגיל בה מעט מעט, אז יכנס בליבו, ונקשר הפרטים כולם, ויוצא הכלל ממד יעלה אל השגה הרמה, זה מה שציטט את העץ יוסף. שנזכה בעזרת השם. טוב, תעבור עכשיו למדרש פרשת וילך, יש לנו מעט זמן, אבל ככה גם נציג את המדרש הזה. מדרש גם נפלא, ויש פה סיפור מבהיל. אומר, המדרש עסוקים ממש בפטירת משה רבנו. ויאמר השם אל משה, אין קרבו ימיך למות. הלכה. את הצד ההלכתי שבמדרש פה, אני לא קורא לכנסים אליו, כי זו סוגיה ארוכה. אנחנו נלמד לפי מה שהמדרש הזה מביא. אומר המדרש, אדם מישראל שמוטל, סליחה, שמתו מוטל לפניו, מהו שמותר לו להתפלל? זה נקרא, איך נקרא האדם הזה? עונן, יפה מאוד. זה נקרא עונן, בדיוק. כך שאנו חכמים, מי שמתו מוטל לפניו, זה ברכות דף. שזה גמר הפוך של מסכת ברכות. זה בירושלמי, יש מועד קטן, לא, אבל גם מסכת ברכות יש. אחרת שראיתי את זה. כן, דף י' ז' י' ז' עמוד ב'. כך שאנו חכמים, מי שמתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע ומן התפילה. ולמה? יש פה, יש בירושלמי, יש מחלוקת. כי יש הדעה, תקלו בעץ יוסף, הוא מביא מהו שיהיה מוטל להתפלל, פירוש דעי כמן דאמר בירושלמי דעה אחרת, לא שמובד במדרש, שהטעם שלא מתפלל לו משום כבודו של מת. אז משום כבודו של מת, אז אסור לו להתפלל. ולפי זה אפילו רוצה להחמיר על עצמו, אסור. זה הדעה שלא מובד כאן, כי פה כתוב שהוא פטור. אבל אם הוא כן מחמיר על עצמו, הוא מסוגל להתעלות על עצמו, אז הוא יכול להתפלל. כי מה מפריע לו להתפלל? ולמה? לימדונו רבותינו כן. סליחה, צריך לרחמים, מי שמתו מוטל לפניו, פטור מקרא עצמו מן התפילה. ולמה? לימדונו רבותינו כן, כיוון שרואה צרתו לפניו, דעתו מובלגת. מובלגת זה לשון מופלג, רחוק, הוא לא מיושב. הדעה שלו הוא לא מרוכז. ולכן אם האדם מסוגל להתרכז, אז הוא יכול להתפלל. לכן מה לשון? הוא פטור מתפילה, כי הדבר נורמלי שהוא לא מסוגל. אבל אם הוא יתגבר על עצמו ויתעלה על עצמו, אז הוא יכול. אם אתה מעיה משום כבודו של מת, זה לא קשור בך. זה מצד אמת, אז אסור תמיד, לא קשור בהחלטה שלך. לכן מסופר במשנה על רבן גמליאל, שקבר את, לא זוכר, אולי אשתו כתוב שם, אני חושב, והוא אמר קריאת שמע. אמרו לו, תלמידיו, לא לימתנו רבנו שהעונן פטור. לא הקבורה. זה היה חתן, הוא התחתן. התחתן כנראה, או נסים שנויים, או בשלב מבוגר, והוא קרא קריאת שמע, אמרו, רבנו לא לימת אותנו שחתן פטור מן התפילה, אמר להם, איני שומע לאף אחד, איתו למני. עוד מלכות שמיים, אפילו רגע אחד. תרות במצווה. לא הלכה למעשה, כי היום אנחנו אין לנו שום, אנחנו תמיד בולבלים, אז זה לא משנה מתי, אתה אומר תמיד. אבל בזמנם, שאדם ידע לכוון, והיה צריך להתרכז בכוונה שלו, כיוון שהוא תרות, והדעה שלו תרודה משהו, במקום אחר, אז הוא לא פטור ממצווה אחרת. הוא עשו שם מצווה, חתן, עסוק לקראת ביאת מצווה, אז ראש שלו יכול להתרכז בקריאת שמע. אז אמרו לרבנו, מה אתה קורא קריאת שמע? אמר להם, אני נמצא מקום אחר. אני יכול לקרוא קריאת שמע גם עכשיו. אתם לא. אתם אל תקרוא קריאת שמע שתתחתנו. אז אתה רואה, אני כתוב גם, אם אני לא כתוב גם על ה... זה על משהו אחר, שלא קיבל עליו תנחומים. כי יש משהו עם קבורה, שעבדו, הוא קבר את עבדו, ואז הוא... אז בשביל שמתה אשתו, זה שמתה אשתו. טוב, אז יש פה שלוש סיפורים על רבן גמליאל. כל פנים, ההלכה היא אומרת שמי שאונן פטור מן המצוות. גם מופיע פה לגבי מה שלמדנו ביום ראשון, לגבי מה שאמרנו, ביקורים ומעשה וקודשים, שאסור לו לאכול. למה? אז פה הדעה שמובאת במדרש, זה בגלל הסך הדעת. הדעת שלו לא מכוונת. אבל מי שנקבר, כוונה שהוא קבר את המת שלו, כל שבעת ימי האבל הוא זקוק לכל דבר של מצווה. ולכן באמת והאבל, כמה שיותר מרבים במצוות, זה דבר שמזכים אותו. ודאי לשמח את דעתו. ומנה את הלמד לאבל שהוא שבעת ימים. אמר רבי אבא בר אבינה, שכן מצינו ביוסף, ויעש לאביו אבל משבעת ימים. טוב, אף אחד פה לא יקשה לי, כי אתם לא זוכרים. אבל לפי סדר הפסוקים, האבל הזה היה לפני שקברו את יעקב. איפה הוא עשה לו את האבל? ומתי איפה קברו את יעקב? במערת המכפלה. אז זה היה לפני. או שלומדים בזה, זה ככה, בזה שתי פירושים. או שנגיד שהפסוק הזה הוא רק אסמכתה, נגיד שהאבל הוא שבעת ימים, או שאל תדרוש את הפסוקים לפי הסדר שלהם. אין מוקדם מאוחר בתורה. יכול להיות שהוא קבר והאבל היה אחר כך. ויש במדרש אחר, בגמרא מביאים, זה ריש לקיש, הוא יגיד פסוק אחר. למה? כי מתי הפסוק הזה כתוב? באיזה זמן לפני מתן תורה? ויש אומרים, אי אפשר ללמוד שום דבר מה שהיה לפני מתן תורה. אז לכן הוא אביא פסוק מה שיש אחרי זה. אז היה להביא אבל שבעת ימים, והשבת עולה מן המניין. כלומר, גם בשבת, שאסור להתאבל בשבת, אבל אבלות שבצנעה מותר, ולכן גם השבת היא חלק מהשבעה. ולא עושים שבעה ימים חוץ מהשבת. השבת היא בתוך המניין. אמר רבי יוסי בר זבידה בשם ריש לקיש, יש לך ללמוד מקום אחר. למה מקום אחר? כמו שאמרנו, כי הפסוק הזה עוסק לפני מתן תורה, לכן הביא ראיה מקום אחר שזה אחר מתן תורה, שנאמר, מנעין שנאמר, והפכתי חגיכם לאבל. כמה זמן ימי החג? שבעת ימים. מה ימי החג שבעה?
יש
שמונה. איזה? סוכות הוא שמונה ימים?
שמיני
עצרת, רגיל בפני עצמו. אבל תקשה, נו, תמשיך את הקושיה. אתה מכיר עוד חגים?
שבועות.
כמה ימים?
יום.
יפה, זה הקושי, אחרי אתה כשזה טוב, עצרת, יום אחד. אז פה העובדה שלנו מקצר. במדרש אחר מקביל...
אבל חג זה תמיד סוכות, חג, לא?
אפסי בתורה, אבל הראו שכל הזה נקרא חגים. בלשון של המשנה, חגים זה שלושה. זה החגים שיש לנו. אז שם לומדים, בגלל שכתוב חגיכם, אז נדבר על שני סוגי חגים. אז יש לך חג שהוא שבעה ימים, וחג שהוא יום אחד. אז פה אתה לומד שיש אבלות שהיא שבעה, ויש אבלות של יום אחד. מה זה אבלות של יום אחד? רחמנא ליצלן, לא.
לא?
לא, זה נקרא שמועה רחוקה. אדם שנודע לו שנפטר לו אחד מקרוביו אחרי שעבר הזמן, נכון, אז הוא קורע
שביל על... אחד?
שביל אחד, כן.
אבל גם בשבועות יש אחרי זה עוד שישה ימים
של תשלומים, נכון, אבל זה לא אין לו את כל, לא עשו במלאכה, זה רק דין להשלמה. כן, הוא אומר עדיין, מצאנו שהתוקף של החג הוא יום אחד, פה לא כתוב, אבל מקשים את זה שם, ולכן לומדים שיש ללמוד מזה אבל של יום אחד שזה שמועה רחוקה. אני רציתי, היה איזה מקום זמן לתקף את זה, למה זה הדימוי? טוב, יש פה, והפכתי את החג, המקום, הסבר באופן פשוט הוא מובן, כי החג הוא מבטא את המצב של השמחה והשלמות, והנבואה הזאת כתוכך אומרת, והפכתי את חגיכם לאבל, כלומר מהמצב של השלמות למצב הכי גרוע שקיים מצד היתר, שזה מיטה. לכן זה בעצם, זה המהפך. ואמרו רבותינו, עכשיו תראו את זה מעשה מבהיל. פה אצלנו חסר, במדרש בקהלת מובא המעשה ביותר עריכות עם מחלוקת בין רבי עקיבא לבין הדעה הזאת. פה בדעה הזאת אנחנו נראה שעל ידי התעלות של האדם הוא זוכה לתוספת של ימים, וזה הדעה של חכמים. שם מופיע במדרש דעה של רבי עקיבא, שרבי עקיבא חולג ואומר אין דבר כזה תוספת, לאדם קצובים לו ימיו, הוכחה שלו משה רבנו, ויחיס לכם מישהו יותר גדול משה רבנו קבוע בך למות, זה רק להערכה של רבי עקיבא. אבל מקשים עליו שם כל מיני מאמרים שרואים שיש תוספת, אומר לא, זה לא תוספת, זה מה שהאדם הזה אולי הפסיד בגלל שהוא עשה עבירות, החזירו לו את זה חזרה בגלל הזכויות, אבל הוא לא מקבל יותר ממה שנגזר לו. פה דעת שחרמים שאפשר להוסיף. בואו תראו את הסיפור מוביל פה, מזל זה בעברית, בכל את זה הכל בערבית. מעשה רבי שמעון בן חלפתא שהלך לברית מילה, פה מדלגים, שם סופר שבדרך לברית מילה היה מעשה. אני אספר לכם את זה בעל הפה מה קרה. הם עברו דרך חצר ויצאו משם ילדים ואמרו לפני רבי שמעון, תרקוד לפנינו ותזמר. ככה אמרו לו, קפיד עליהם. ואמר, חצר הזאת ראה ברוח, בעיני רוחו שהחצר הזאת תיפול. אמר, מגיע לבעל החצר, כוונה בעל האבא של הילדים הללו, שזה ייפול על הילדים שלו אם ככה הוא גידל אותם למצב כזה, שאין להם שום דרך ארץ ומוסר ויחס לתורה. שמע אותו בעל החצר, יצא, נפל על רגליו, אמר אל תשים לב לילדים, הם ילדים, אל תקפיד עליהם. אומר לו, טוב, יש לך זמן, תוציא את כל מה שאתה רוצה מהחצר, בערך שתוציא את הכל, הכל יקרוס. וכך היה, הוציא את הכל, כתוב שם ביטוי שהחצר נלטה למעלה, נפלה, נעשה תל, כל הבית שלו נרס, רק בזכות זה שהוא ביטל את עצמו, זו תשובה כזאת, הוא ביטל את הגזרה מעל עצמו ומעל הילדים. זה הסיפור שחסר לנו פה במדרש. ככה הוא התחיל את ההליכה לברית מילה, ואז הוא מגיע לברית מילה הזאת. אז הוא הלך לברית מילה וסעד שם אביו של תינוק והשקע אותם יין ישן בן שבע שנים. טוב, אני לא מבין כמה זה טוב, אולי אתה תגיד לי שזה בטח משהו מובחר, נכון? רב פינחס, שבע שנים זה יין יין. אמר להם, ונראה לי שיש מנעה כזה אפילו יפה שעושים, מן היין הזה אני מיישן לשמחתו של בני, בעזרת השם מהיין הזה אני אשקה אתכם בחתונה של הבן שלי. יש איזה מנה כזה שאתם מכירים, נכון? ששומרים היין של הברית מילה? ברית מצווה, אני מכם הברית מילה, שממש מהברית מילה שומרים עד לחתונה. והיו סועדים עד חצי הלילה, ועדיין יושב שם רבי שמעון בן חלפתא, אין ספק שהיה שם דרשות עמוקות ונפלאות, וישבו עד חצי הלילה מתוך השמחה הזאת. עכשיו, איך חוזרים הביתה? מותר לצאת בלילה? למה? מהמזיקים. רבי שמעון בן חלפתא שהיה בטוח על הכוח שלו, איזה כוח? הוא החזק? כוח של הזכות שלו, לא פחד מהמזיקים. יצא לו בחצי הלילה ללכת לעירו, מצא שם מלאך המוות בדרך וראה אותו משונה. מסבירים פה מפרשים שהחכמים היו מכירים את מלאך המוות, מכירים את הצורה שלו, אז עכשיו הוא ראה אותו משונה מהדרך הרגילה שהוא יכול לראות אותו. אנחנו לא מבינים כלום. אמר לו, מפני מה אתה משונה? למה אתה, או שם במדרש, מפני מה פניך כועסים או צוחקים? אמר לו, מפני שיחתן של בריות, ממה שאנשים מדברים או מבטיחים, שהם אומרים כך וכך אנחנו עתידים לעשות, ואינו יודע מתי הוא נקרא למות. אותו האיש שהיית סועד אצלו ואמר לכם, מן היין עדיין ישן לשמחת בני, והרי הגיע פרקול איתו לאחר 30 יום, את התינוק. יש לי פה ביד שלי את הגזר דין שלו, 30 יום אני לוקח את התינוק הזה איתי. מה הוא אומר שייתן לכם החתונה שלו? אמר לו, טוב, תראה לי פרקי, מלאך המוות, ותראה לי מתי הזמן שלי. אמר לו, לא עליך, ולא על קרצה בך, אני שולט. עליכם אני לא יכול לשלוט, כי לכם אין זמן. אתם מעל הזמן, אין לכם זמן, אין גזרה עליכם. פעמים שהקדוש ברוך הוא חפץ במעשים הטובים, הוא מוסיף בכם חיים, אז זה אומר לשליטה שלי. זה הדעה שאומרת, אפשר להוסיף. שנאמר, יראת השם תוסיף ימים. שם המדרש מסיים. פה הוא בא לבטא את העניין של יראת השם תוסיף ימים. שם המדרש מסיים בקרם התינוק הזה. ביקש רחמים עליו. ושם המדרש אומר, למה המלאך הזה, למה לך המוות, הוא כועס. הוא אומר, אני מפחד מהתפילה שלכם שאמרתם, כשם שנכנס לברית, כך ייכנס לחופה. אני מפחד מהתפילה הזאת. אמר יהי רצון. וביקש רחמים שהתפילה שלנו, כך אומר רבי שמעון, שלא תתבטל, וחי התינוק הזה על החופה שלו. התבטלה הגזרה. ופה, כמה חשוב לומר את זה, ולהתפלל, כשם שנכנס לברית, כך נתקדם לחופה. לא, יש לכם פה ראיה, לא פה מדרש בקהלת. זה על הפסוק עת למות. זה על המדרש פסוק עת למות. רבנן אמרי, חשבתו על משה רבנו. קשה לפני כאן יוכלו לגזור מיטה על הצדיקים. למה? מיני שנאמר, יקר בעיני השם המבטא לחסידיו. מה זה יקר? פירוש של יקר? יקר זה כבד. זה הכוונה של יקר. כבד, זה קשה לו. תדע לך, ככה היה צריך לומר למשה. הנה אתה מת. ולא אמר כך, אלא הניח אותו ותלה מיטה בימים. מניין, מה שקראים בעיניין שכתוב, אל קרבו ימיך למות. ולא אמר לו, אתה מת. הנה קרבת למות. למה? כי הקושי הזה, שהצדיק, שבא, אחד מפרשים אומר פה, שכתוב בזוהר, שהצדיק הוא כמו עץ שעושה פירות. כמו שאסור לכרות את העץ של המאכל ועל הפרי שהוא עושה, ככה הפירות של הצדיקים בעולם הזה מחיים ומפרים את העולם. וקשה לקבל בחור לקחת את הצדיק, מה הוא מחייב אותו? הגזרה מצד הנפילה של העולם. אבל מצד הקדוש ברוך הוא, זה הקושי שלו. וזו הפטירה של משה רבנו, שנזכה בעזרת השם לכתב לחיים טובים ארוכים, שנה טובה ומבורכת.